אנחנו ממשיכים בספר ויקרא בפרק כ"ו בפסוק מ"ד. ברוך תהיה.
עכשיו כוח.
אני אפשר לתת השיעור ג'וליאט.
מה ג'וליאט?
בת לולו.
מה, רפואה? יהיו נשמעת. יהיו נשמעת ג'וליאט בת לולו.
יום פגודה
שנייה. יום פגודה שנייה אתה... מוחשבים תנחל מרעיינת. ובכן, אנחנו בויקרא כ"ו, פסוק מ"ד. תודה. אנחנו עסוקים בשאלה. בעצם נקרא שוב את הפסוק. ונחזור על השאלה ששאלנו בשיעור הקודם. ואף גם זאת, אני לא מלמד לכם אור שם, מוזר כך. ואף גם זאת, בהיותם בארץ אויביהם, לא מאסתים ולא געלתים מחללותם, להפר בריתי איתם, כי אני השם אלוהים. הפסוק הזה, ניתן לומר בלשון עממית ופשוטה, הוא תקוע. מה זאת תקוע? הוא מדבר על הגלות, אחרי שהוא התחיל לדבר על הגאולה. כן, הרי עד פסוק למדת, עד פסוק למדת, עסקנו בגלות. הנה פסוק למדחת, ועבדתם בגויים, ואכלה אתכם ארץ אויביכם, והנשארים בכם ימכו בעוונם בארצות אויביכם, ואף בעוונות אבותם איתם ימכו. אז כל הדברים האלה מדברים על הגלות. פסוק מהם כבר מדבר על תיקון. והתוודו את עוונם ואת עוון אבותם במעלם אשר מעלו בי, ואף אשר ילכו עמי בקרי, אף אני אלך עמם בקרי ומתי אותם בארץ אויביהם, או אז יכנע לבבם מערל ואז ירצו את עוונם. כבר תהליך של תשובה. פסוק מ"ב ומ"ג: וזכרתי את בריתי יעקב, ואף את בריתי יצחק, ואף את בריתי אברהם יזכור, והארץ יזכור, והארץ יעזב מהם ותירץ שבתותיה, וכו' וכו'. פסוק מ"ד שוב חוזר לדבר על הגלות. ואף גם זאת, להיותם בארץ אויביהם לא מאסתים. ואז פסוק מ"ה חוזר עוד פעם לדבר על הגאולה, וזכרתי להם ברית ראשונים, אשר הוצאתי אותם מארץ מצרים, מעיני הגויים להיות להם אלוהים, אני השם. יש אם כן, משהו לא ברור. ייתכן שהכתוב כאן רוצה לרמוז למשהו. רוצה לרמוז לזה שישנה הבטחה מיוחדת בזמן הגלות, ושאותה הבטחה מפסיקה להתקיים ברגע שמתחילים לצאת ממנה. מהי ההבטחה הזאת של זמן הגלות? ההבטחה היא, כל זמן שהם יהיו בגלות, לא תהיה שואה. אני חוזר לפסוקים. ואף גם זאת, בהיותם בארץ אויביהם, לא מאסתים ולא געלתים לכלותם. כלומר, אני עושה להם הרבה צרות, אבל כליה, לא. ברור? לא מאסתים לכלותם להפר בריתי איתם, כי אם הייתי מכלה אותם, זאת הייתה הפרת בריתי. וזה לא יכול להיות, כי אני השם אלוהים. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא הבטיח שיהיה בזמן הגלות משהו מאוד פרדוקסלי, שכל זמן הגלות לא תהיה שואה. וזה דבר לא כל כך טריוויאלי, כי אנשים מתמהים, איך יכול להיות שהייתה שואה? השאלה האמיתית היא, מדוע לא הייתה מקודם? כלומר, כשאנחנו רואים את הצטברות השנאה של הגויים כלפי עם ישראל במשך הגלות, השאלה האמיתית היא, מדוע הם לא עשו את זה קודם? היו פוגרומים פה, פוגרומים שם, שואיות, כן? אבל מבצע כללי, מתוכנן, של השמדת העם היהודי, באופן שיטתי, דבר כזה לא היה. היו פרצים של ברבריות איומה, אבל זה התפרצויות של הברבריות. לעומת זה, השואה שהיא מבצע מתוכנן היטב, זה לא רק עניין של היקף, זה גם עניין של אופי. משהו אחר לגמרי. אבל כשאנחנו רואים כמה שנאו אותנו הגויים, ועדיין צונאים, בזמן הגלות, נשאלת השאלה מדוע הם לא עשו את זה מקודם. ואז התורה מבטיחה, יש איזו השגחה מיוחדת שמונעת את זה. ביותם בארץ אויביהם, לא מאסתים ולא גאלתים בכללותם. אבל אז, יש פה שאלה, איך יכול להיות שכן הייתה שואה אחרי שכבר התחילה הגאולה? הייתה כבר הצהרת בלפור, היו כבר מושבות בארץ, הייתה כבר מנדט בריטי, התחילה כבר עלייה, הייתה כבר ההסתדרות הציונית והסוכנות היהודית, ראשי היישוב, ובדיוק אז הייתה הפרה של הברית. אז על זה אומרת התורה, בהיותם בארץ אויביהם. אני חוזר פה בתחילת פסוק ממדלת. ואף גם זאת בהיותם. המילה בהיותם היא מילה מיותרת. נכון?
כשיש גאולה והם...
היה אפשר להגיד, ואף גם זאת, בארץ אויביהם. אלא בהיותם, הכוונה בזמן שהם צריכים להיות שם.
שהם צריכים
להיות שם. כלומר, בהיותם, שזה נורמלי שהם שם. בהיותם בארץ אויביהם, אז לא מאסתים ולא גאלתים לכלותם להפר בריתי איתם. זה כמו שכתוב, והיו הדברים האלה, חז"ל דרשו מה זה והיו, בהווייתם יהיו. זאת אומרת, להיות, הפועל להיות בעברית הוא פועל חזק, שמשמעותו קיום אמיתי, מבוסס. אז בהיותם בארץ אויביהם, בזמן שאני גזרתי עליהם שהם יהיו שם, זה זמן גזירת הגלות. אז כיוון שאני גזרתי עליכם גלות, אני גם עוזר לכם שלא תהיה שואה. אבל יש פה אזהרה מרומזת. כשאתם לא צריכים להיות שם, וואו וואו, משהו הולך להיות. ברור? זה בעצם מסביר...
בחצי האי ערב ושאולו את כל היהודים ולא שם עם זכר.
זה נכון.
זה היה באמצע ובתנאי
הריקה פעולה. אתה צודק. אתה שואל, איך יכול להיות הבטחה כזאת? הרי בחצי האי ערב, השמידו את כל היהודים ולא נותר מהם זכר מלבד כמה שבטים באזור מכה. כן? אז איך, וזה לא היה לקראת גאולה, זה כבר, זה היה בתחילת גלות, זה היה בשליש הראשון של הגלות. נכון. אלא מה? זה נכון, יש קהילות שלמות שהושמדו, לא רק בערב. אני אומר, כמבצע כולל של השמדת העם היהודי לא היה. לא, זה המבצע כולל של השמדת יהודי ערב. אבל מיד אחר כך החליפים שבאו מיד אחרי מוחמד, בארצות שכבשו, אדרבה, לא ישמידו את היהודים. אמנם עשו להם הרבה צרות, אבל לא ישמידו אותם. אז כנראה שזה עדיין לא בכלל הפרת הברית. זה מצער מאוד, אני לא בא להאמין בערך של ה... בזוועה של הדבר, אבל לא הביאו אותו דבר. טוב. אז מה נאמר כאן? יש כאן איזה מין רמז. עכשיו, הדברים האלה האמת הם מפורשים. בגמרא. בגמרא במסכת סנהדרין ישנה, וגם במסכת ברכות, ישנה שאלה על יעקב אבינו. הקדוש ברוך הוא הבטיח ליעקב אבינו כי לא העזובך, נכון? ושמרתיך בכל אשר תלך כי לא העזובך. אז אם ככה, יעקב אבינו, כשהוא מגיע לקראת, בכניסה לארץ ישראל, רואה את עשיו, מתחיל לפחד. כי ירא אנוכי אותו, פן יבוא ויקן. אם על בני. לא מובן. מה יש לו ליעקב? לפחד. לפחד ממה אגב? מהשמדה. כלומר, הוא חשש מהשואה במובן המשפחתי שלו, שזה אז היה כל האומה. אז מדוע ובכל זאת פחד? הרי הקדוש ברוך הוא הבטיח לו שלא יקרה לו כלום. אומרת הגמרא משפט משונה לכאורה. היה מתיירא שמה יגרום אחת. מה זה שמה יגרום החטא? הרי אם הקדוש ברוך הוא הבטיח, הקדוש ברוך הוא יודע שעשוי יעקב לחטוא. מה החידוש כאן של שמה יגרום החטא, שפתאום ההבטחה של הקדוש ברוך הוא עשויה לא להתקיים? התשובה היא שהיה פה חטא מיוחד, חטא ספציפי. מה היה החטא הספציפי של יעקב אבינו?
אולי שהוא שאל את האנשים שלו אחרי שהקדוש ברוך הוא אמר לעלות?
שהוא שאל את האנשים אם לצאת. זה מעניין, לא ראיתי מי שמביא שזה היה חטא. אבל רואים דבר אחד פשוט. כה אמר עבדך יעקב, עם לבן גרתי. מה זה גרתי, אומר רש"י? תרי"ג מצוות שמרתי, אז אין חטא. נכון? אם תרי"ג מצוות שמרתי, אז אין חטא. מה המשך הפסוק? ואחר עד עתה. זאת אומרת, ההתעכבות. הגיע הזמן כבר לצאת, והתעכבתי.
למה הוא התעכב?
בשביל הצון. נכון? שש שנים נוספות, שש שנים בצונך. אז השש שנים האלה, זה ואחר עד עתה, ויש כאן סכנה, מי שמתעכב, כשכבר התחיל התהליך של הגאולה, ובבחינתו, אצל יעקב זה כבר התחיל. כי הרי כתוב, ויהי כאשר ילדה רחל את יוסף, יוסף בגימטריה ציון, ויאמר יעקב אל לבן, שלחני ואליך אל מקומי ולארצי. ואז הוא נשאר אחרי כל זה שש שנים. ואז זה סכנה.
הוא
התעכב בגלל הצון.
למה?
למה התעכב בגלל הצון? זו שאלה גדולה. מדוע יעקב אבינו צריך צון? פשוט מאוד. זה קשור לשאלה אחרת. מדוע הוא יצא לגלות בכלל? יעקב אבינו יצא לגלות בשביל שני דברים. להקים את המשפחה ולהביא כסף. זה התפקיד של הגלות. להקים את המשפחה ולהביא כסף. מפורש, נכון? וגם את הגוי אשר יעבודו דן אנוכי ואחריכן יצאו ברכוש גדול ודור רביעי ישוב הנה. זאת אומרת, כאילו הקדוש ברוך הוא אומר לאברהם, תדע לך שיהיה מאוד קשה לילדים שלך. 400 שנה של סבל. אבל בסוף, אל תדאג, יהיה הרבה כסף. יצאו ברכוש גדול. מה שכתוב?
כסף זה רכוש?
כן.
עוד רכוש רוחני.
גם רכוש רוחני.
זה כל הסיבה שאברהם ירד למצרים, זה
רכוש רוחני. כל הסיבה שאברהם ירד למצרים זה רכוש רוחני, אני חשבתי כי כבד הרעב.
זה קיצוני.
ואז הוא קיבל גם שם אתונות, גמלים ושפחות ועבדים, לא?
על מה שהיה.
אז הוא קיבל. ואברהם כבד מאוד בזהב, בכסף. כבד. אתה לא יכול להתכחש לזה. וגם ממצרים, נדמה לי שהוצאנו משם כסף וזהב, וגם הייתה ביזת הים כדי שלא יאמר אותו זקן, ועבדום ועינו אותם קיימת, ורכוש גדול לא קיימת.
זה לא סותר, זה רק מה שהרב אומר.
בסדר. בסדר. אני רק אומר שזה לא סותר גם את הפשט. צריך להבין, מה זה הרכוש הזה? הרכוש הזה זה נשמות ישראל. יש איזה שיר שמביאים בשם הבעל שם טוב. זה ניגון, שמוסה ברלין יודע לנגן אותו. והניגון הזה אמר הבעל שם טוב, אני שמעתי אותו כאשר הייתי כבשה בצון של יעקב אבינו. ויעקב היה חוזר מן העבודה, היה קשה לו, והיה שר לי את זה באוזני. ומאז אני יודע את הניגון הזה. מה מתכוון הבעל שם טוב לומר? שהכבשים של יעקב אבינו זה לא סתם. זה נשמות ישראל, זה ניצוצות הקדושה. לא סתם. לא, הוא מביא בשמו. האמת היא מביא מהיסד בשם גדול אחר גם של החסידות. אני חושב הרב מהפתא. רק. זה יוצא לפי זה, שהירידה לגלות, יש לה תפקיד, צריך להביא משם את הניצוצות. עכשיו תארו לעצמכם שיעקב אבינו ישכח כבשה אחת. מה יקרה?
תאבד נשמה.
הוא יצטרך לחזור עוד פעם. אז הוא רוצה להיות בטוח שזאת הגלות האחרונה, שלא יהיה יותר. לכן הוא מתעכב קצת. הוא מתעכב קצת מעבר למה שצריך. אבל אז יש סכנה. מדוע? כי ברגע שמגיע הסיום של הגלות, יש כבר סילוק של ההשגחה מחוץ לארץ. השכינה מסתלקת משם, כבר אין הגנה מפני כוחות ההפקר. ולכן הייתה כאן סכנה ליעקב אבינו, שכיוון שהוא התעכב, שמא כוחות ההפקר ישלטו בו. כן.
לכן היום כל היהודים שבגלות צריכים למהר לעלות, כי דרכם שמה השגחה?
אכן, כן, זה מסוכן. אלא לפעמים יש צדיק שמגן על דורו שם. הוא מסתלק, לך תדע מה קורה. היה להם אחד כזה בניו יורק, עכשיו אני לא יודע. כן, מה אתה אומר?
שהרב אומר
שהקדוש
ברוך הוא ידע שיעקב יחטא.
לא, לא, לא.
אתה אומר שכשאני אומר שהקדוש ברוך הוא יודע שיעקב יחטא, אז זה שולל את זכות הבחירה, נכון? זה מה שאתה אומר. שני דברים. א', אני לא יודע מה זה זכות בחירה. זכות בחירה זה משהו משפטי, כלומר, מותר לי לבחור לכנסת, לעירייה, זה נקרא זכות בחירה. אתה התכוונת בוודאה, הנה, התכוונת לבחירה חופשית, בסדר? אז לכאורה זה סותר את הבחירה החופשית, אבל לא את זכות הבחירה. גם אני לא יודע אם היה בזמן יעקב בכלל זכות של בחירה לאיזשהו פרלמנט, לא נראה לי. כן? התכוונת לבחירה החופשית, בסדר. זה דבר אחד. דבר נוסף, אין הכוונה שבוודאי יעקב יחטא, אבל בוודאי שהוא עשוי לחטוא. כך שההבטחה לא אעזובך, לא יכול להיות שהיא תהיה מותנית בזה שהוא לא יחטא. כי הרי דרכו של אדם מצוי מאוד שיחטא. ואז אם ההבטחה היא רק אם הוא לא חוטא כלל, זאת הבטחה חסרת משמעות כמעט. וזה לא סביר, זה מה שהתכוונת. בסדר? כן. האם הזכות בחירה לא סותרת ההשגחה הפרטית? בוודאי שלא. מותר לאדם לבחור לכל מערכת משפטית שמרשה לו לבחור.
זכות בחירה חופשית.
ודאי שזכות הבחירה צריך להיות חופשי. אסור שאנשים יכריחו אותך לבחור למפלגה פלונית, זו למפלגה אלמונית.
לא, אבל מבחינת הקדוש ברוך הוא, אתה רוצה לעשות מעשים, הוא יודע שיקרו
כביכול. שמה ש?
יקרו. אתה עושה מעשה.
אז אתה שואל שאלה אחרת, אתה לא שואל על זכות הבחירה. אתה לא שואל על זכות הבחירה אם ככה. אתה שואל על הבחירה החופשית. לא, אמרת זכות בחירה חופשית. אז אני לא הבנתי למה אתה מתכוון. זכות בחירה זה מושג משפטי. כן? בחירה חופשית זה תכונה בנפש האדם שהוא יכול לבחור לכאן או לכאן. בסדר? אז לזה התכוונת? בחירה חופשית. אז אתה שואל האם בבחירה החופשית סותרת את הידיעה האלוהית, או הידיעה האלוהית סותרת את הבחירה החופשית. שאלה זו היא שאלה קדמונית, שעסקו בה בעיקר הרמב״ם, אבל גם לפניו רבנו סעדיה גאון, וגם רבי עקיבא, וגם אחרי כל אלה, הרלב"ג, ורבי חיזאי קרסקס, וגם כמה גויים עסקו בזה. כן? אז לא כעת הזמן לעסוק בזה, זאת סוגיה רחבה, שאלת הידיעה והבחירה. אם אתה רוצה, יש לי קלטת שנקראת הבחירה החופשית, אפשר להשיג למטה. אם אתה רוצה את ראשית הדיון, תעיין בשמונה פרקים בסוף הפרק השמיני, ובהלכות תשובה פרק חמישי. ואם אתה רוצה, יש לי גם חוברת בהימצאו שיצאה השנה בנושא תשובה ואלול, שם יש התייחסות לנושא הזה ברחבה. בסדר? אבל זה לא הנושא כאן, זו שאלה פילוסופית. בסדר. אוקיי, עכשיו, לגבי זכות הבחירה, זה כבר קשור למשרד המשפטים, לחקיקה וכדומה, זה לא הנושא שלי. עכשיו, איפה היינו? כן, אז יש איזה מין סכנה של סילוק ההשגחה. כן, הרי בזמן הגלות יש משהו פרדוקסלי. למרות שאנחנו בחוץ על הארץ, יש השגחה פרטית על האומה. אבל הדבר הזה עשוי להסתלק. אותו דבר גם הסביר רמח"ל בשפתו המיוחדת. לרמח"ל יש ספר קטן, נפלא, בשם מאמר הגאולה. השמעתם עליו? מאמר הגאולה לרמח"ל.
רק שמע.
לא שמע, רק שמעת. יפה. מאמר הגאולה יצא במספר מהדורות. יש באחת המהדורות מישהו שכתב הקדמה כדי שלא נטעה. ואז הוא מסביר בהקדמה שרמח"ל מתכוון הפוך ממה שהוא כותב. זה ממש נפלא. כי זה אפשר לטעות שחז וחלילה רמח"ל ציוני. זה דבר שלא יעלה על הדעת. ולכן מי שהוציא לאור את מאמר הגאולה כתב הקדמה גדולה אנטי-ציונית כדי להסביר שרמח"ל מתכוון לא למה שהוא כותב. טוב, אבל יצאה מהדורה, אגב, מה?
לא היה בדיוק
במה לא ללמוד.
ספר טלפונים של סינגפור.
עולמי לא. באיזה מהדורה
מדובר? זה מהדורה, ראיתי פעם, יש עותק בספרייה של מכון מאיר. אני לא זוכר, בני ברק משהו.
זה לא המהדורה האחרונה.
לא, המהדורה של הרב שריקי של מכון רמח"ל היא מצוינת. כן, אני בא, כדי שלא יתבלבלו, המהדורה של הרב שריקי היא בסדר. כן, אבל המהדורה ההיא רחמנא ליצלן. טוב, בכל מקרה, יש גם בהדורת לוין אפשטיין, זה גם בסדר. טוב, בקיצור, במאמר הגאולה, הרמח"ל מסביר באיזשהו מקום את סוד החלונות. שמעתם על סוד החלונות?
Windows,
כן. באנגלית, באנגלית חלונות אומרים Windows, כן. מה? ביל גייטס?
הוא פענח את סוד החלונות.
סוד החלונות?
ביל גייטס פענח את סוד החלונות, לא משנה,
תהיה גרוע. אה, אתה מדבר על התוכנה וזה, לא, אני לא התכוונתי לזה בכלל. אני התכוונתי לסוד החלונות אצל רמח"ל. בסדר? לא הייתי מספיק ברור, לכן התבלבלת, מה אני יכול לעשות? טוב, ובכן, רמח"ל מסביר את סוד החלונות. סוד, הוא מסביר דבר מאוד משונה, בעצם הוא כותב שתהיה שואה, זה מה שהוא כותב, הוא כותב את זה. הוא אומר את זה בשפה כזאת. הוא אומר, בזמן שישראל היו על אדמתם והיה בית המקדש, היה שער גדול, פתוח בין העולם העליון לעולם התחתון. ודרך השער הגדול הזה היה עובר אור גדול שהיה מחיה את העולם. אבל ברגע שגלו ישראל, נסגר השער הזה. אז איך העולם מתקיים? הוא מתקיים דרך החלונות. שנאמר, משגיח מן החלונות, מציץ מן החרקים. כלומר, יש החייאה מינימלית של העולם בצורה דלה ושפלה, אבל העולם בכל זאת מתקיים באיזושהי צורה. וגם עם ישראל לפי זה מושגח. בהשגחה, אמנם מעטה, אבל יש השגחה בכל זאת. אבל לקראת הגאולה צריכים כל החלונות האלה להיסתם כדי שתשוב ממשלת השער. ככה אומר. ממשלת השער צריכה לשוב. כדי שישוב האור הגדול אל העולם. עכשיו, מה קורה באמצע? ברגע שנסתמים כל החלונות, מיד נפתח השער. כי אין בין זה לבין זה כלום. אבל מצד שני, אין מלכות נוגעת בחברתה כמלוא נימה. לכן, אבל למטה הדבר הזה יבוא לידי ביטוי. הוא אומר שהחלונות ילכו ויסתמו, ועדיין השער לא פתוח. עד אשר יסתמו כל החלונות, ומיד ייפתח השער. למעלה לא יורגש שום שינוי, אבל למטה זה ייקח זמן מסוים, קצר, אבל זמן קשה מאוד. הוא הזמן הקשה ביותר שיהיה בכל תולדות ישראל, הוא אומר, ועל הרגע הזה אמר דוד המלך, למה השם תעמוד מרחוק, תעלים לעיתות בצרה. כן? זאת אומרת,
לפי הרמח"ל, כבר לכן גוג ומגוג נגמרה.
לא, זה לא גוג ומגוג. לא קשור לגוג ומגוג.
אלא?
זה נקרא חבלי משיח, משהו אחר לגמרי.
איזה גוג ומגוג ככה?
לא, חבלי משיח זה מה שמוליד, כן? נשון חבלים, חבלי לידה. זה מה שמוליד את הגאולה. אז אומר רמח"ל, נדע לך שלקראת הגאולה יהיה מצב כזה שלרגע יחסית קצר ביחס להיסטוריה, יהיה משהו נורא והיום, איזה מין סילוק של ההשגחה מן העולם בעצם. ככה הוא אומר. ואז כוחות ההפקר ישלטו בעולם לזמן מסוים. וזה בעצם כל מה שאומר רמח"ל, כתוב כאן, ואף גם זאת, ביותם בארץ אויביהם, בזמן שהם צריכים להיות שם, לא מאסתי ולא גאלתי לכלותם. אבל כשהם כבר לא צריכים להיות שם, ורק התחלתי לזכור את בריתי יעקב, בריתי יצחק, בריתי אברהם והארץ, אז יש כאן סכנה.
אז רגע,
עכשיו, גוג ומגוג זה משהו אחר לגמרי.
זה...
גוג ומגוג זה, זה בזמן ימות המשיח. לא, אנחנו באמצע. אבל זה סוגיה בפני עצמה. יש לי קלטת, נקראת גוג ומגוג, אתה יכול לבקש, מאמיתי לפתא דלתתא, ייתנו לך בשמחה. כן, בבקשה. כן. רגע, לאבישי יש שאלה לפניך. אתה מוכל? פרייר. נו. מה השאלה?
אני רוצה לשאול, אם אנחנו בגלות, אם אנחנו נסגרים, אם אי אפשר לעלות, זה בעיה. ואם אפשר שם לעשות שום דבר, בכל מקרה אנחנו נוטה איזשהו לחודים, כאילו. זאת אומרת, איזשהו מצב
שכל
אנחנו לא יכולים לעשות כלום.
אז מה אתה אומר? בזמן הגלות...
אני שואל מה עושים מצב כזה.
לא, מדובר במצב שכבר נפתחו השערים בארץ ישראל.
אפשר לעלות לארץ, למרות שהחלונות נסגרים?
הם הולכים ונסגרים, יש פרעות בקישינב, יש פרשת דרייפוס. רואים שהחלונות מתחילים להיסגר. והשער לארץ ישראל מתחיל להיפתח. יש כבר מנדט בריטי, יש כבר הצהרת בלפור. ואז פתאום מתחיל להיסגר שוב. ספר לבן, סוגרים את השערים פה, שם וזה, לחודים. זה מה שקרה.
הסימן שחרבות
הסגרים
זה פרעות
מעט הגויים?
כי זה היה
בכל
אורך
ההיסטוריה, בכל מיני תקופות. כן, אבל זה הפרעות בזמן האמנציפציה. כשנשבר החלום של האמנציפציה. הרי כשהתחילה האמנציפציה, אמר הרב שמשון רפאל הירש,
זה משנה בעניינים רוחניים ופנימיים, אם יש אמנציפציה או אמת.
ועוד איך שזה משנה. האמנציפציה זה חלק מתהליך הגאולה. זה מפורש במסכת ראש השנה. מה כתוב במסכת ראש השנה? דף יוד עמוד ב', בראש השנה בטלה עבודה מאבותינו במצרים. כך שהיו 6.5 חודשים שבהם מצרים הפסיקה להיות מקום נורא לחיות בו. ואז התחילה לי שאלה שאלה, האם כדאי לצאת למדבר עם משה? זה מסביר מדוע כל כך הרבה נשארו. נאמר ככה, יש בוודאי במדינות ערב.
מה זה אמנציפציה?
אמנציפציה הכוונה, לא, אמנציפציה, המשמעות היא יותר מאשר חיים נורמליים ותקינים. כן, אלא, אגב, כי הייתה תקופה של חיים נורמליים ותקינים בתקופה הקרולינגית דווקא אצל הפרנקים. כן, אם כבר, אנחנו מדברים, לאו דווקא בארצות ערב. כן, בתקופה המרובינגית אין מה לדבר גם. אבל לא, במיוחד בתקופה הקרולינית. מה? בסדר, אבל השליטים, לא, היה גם איזה מין צורך סוציו-אקונומי בדבר הזה. עכשיו, העניין הוא אחר. האמנציפציה היה ביטול העבדות במובן הפורמלי. זאת אומרת, האמנציפציה החליטה שהיהודים הם אזרחי המדינות. זאת אומרת, הם בני אותו עם, כמו משעבדיהם. לפני כן, זאת הייתה, אפשר לומר, נדיבות ליבו של השליט, כמו שאתה אומר. כן? למשל, היהודים בארצות פזוריהם היו בני האומה היהודית בחסות המלך פלוני. אבל הם לא היו בני האומה הגרמנית או הצרפתית וכו'. האמנציפציה שינתה את זה. ואז מאותה שעה יש איזשהו חשש. קם תלמיד חכם גדול, הרב שמשון רפאל הירש, שאומר, סוף סוף הגיע הזמן להיות בגלות, כיוון שהגויים נתנו לנו אמנציפציה. זה דבר שלא היה מכל. כן, ודאי.
לפי רמח"ל יש סכנה שאפשר גם בתחילת הגלות.
לפי רמח"ל יש סכנה של שואה גם בתחילת הגלות. כן, נסגר השער. כן, נכון. באמת, ראשית הגלות זה היה הדבר הכי קשה. אם תשים לב, הזמנים הקשים ביותר בגלות זה כשיוצאים אליה או כשיוצאים ממנה. ברצף ההיסטורי באמצע זה יכול להיות שקט. הרי מתי התחילו הפרעות הקשות בזמן הגלות? בשנת תתנו, נכון? לא. לא. זה בדיוק העניין, זה אחרי שנת תתנו. משנת תתנו ואילך. והאשכנזים שסיברו את זה אומרים, עד אז ישבנו בשקט. פתאום, פרח, קרה משהו. לקראת סוף האלף החמישי, תחילת האלף השישי, ישנה תביעה. כך אומר רבי יעקב עמדן. זה היה הזמן לחזור לארץ ישראל. לא ניצלו. כן. ודווקא אז, מי שרצה אז לחזור לארץ ישראל, דווקא הנוצרים. כן. מה אתה אומר?
זה
ההפך.
אתה לא יכול
להסביר
את
הפיסות
החלומות, את התקופות הקשות. כי זה דווקא ההפך, בגלל שמי התקופות הקשות מתחילה ומסיימת הגלות.
כלומר, בגלל שקשה, מתחילה גלות ומסתיים גלות. לא, לא, סע, אני, יש קטן עברית. בבקשה, עוד פעם. כן, אתה אומר, אני לא יכול להסביר.
אתה אומר שמאז שנסגר השער קשה, ומאז שנסגר...
לא, אני אומר, המעבר משער לחלונות או מחלונות לשער. כן, זה ברור.
זה ההפך.
למה?
כי קודם כל קשה לך, אחר כך אתה
יוצא לגלות.
ואז קודם כל קשה לך...
למה קשה לי? לא, סע, אני לא מבין. למה קשה לי ואז אני יוצא לגלות? דווקא...
היה טוב לי. מבחינת מלחמה, מבחינה מדינית, מבחינה שצרים עליך, מבחינה...
אבל יש לי מלכות, יש לי צבא, יש לי מקדש. ואני נלחם.
הגיע לאיזשהו מצב שאתה כבר לא יכול להיות במדינה שלך, ובאיזשהו שלב אתה יוצא לגלות. אם זה מסיבה כלכלית, אם זה מסיבה מדינית, אם זה מכל סיבה אחרת.
נו, אז מה? לא, אבל הגלות, אבל היציאה לגלות הייתה איומה. תקרא רק את סיפורי החורבן. גם ביוספוס, גם בגמרא. הסיפורי החורבן הם נוראים. או למשל, גם בחורבן בית ראשון, אתה רואה במגילת איכה, מה שהוא מתאר. אחר כך, בימי יהויכין מלך יהודה, יוצא מהכלא, הופך להיות מיושבי השולחנו של מלך בבל. כן? כלומר, יש בתוך הגלות עצמה איזה מין הגנה. נכון? זה מין תהליך קבוע כזה. כן? גם בזמן הירידה למצרים. כן? ישבנו במצרים יחסית בשקט. אפילו כשהיינו משועבדים. היינו עובדים לעבור פרעה. בסדר, לא נעים. אבל כשמתחיל להיות קשה, אז צריך לצאת.
נכון?
נכון, כן.
אני קראתי שבתקופת נפוליאון, לפני שהוא נתן ליהודים שם שוויון זכויות, אז הוא נתן איזו הוראה שיכנסו את הסנהדרין ויענו על תשובות, האם היהודים לויאליים, ואחרי זה...
אמת, נו.
והסנהדרין אכן התכנס, ובעקבות באמת...
מה שאלה?
אני שואל, האם זה באמת נכון שהסנהדרין התכנס, אז זה, אחרי תקופה מאוד
גדולה? אתה שואל שאלה היסטורית חשובה ביותר, שלצערי הרב אין לה שום קשר לשיעור, ולכן לא אענה עליה. כן, בבקשה. רק שנייה, לפני כן. יש פה שאלה. טוב, הוא מת, השואל מת שאני אציין את ה... איך שהוא מציג את עצמו. הוא קורא לזה עצמו, ברוך שפינוי זה, עם עין א' בסוף, כתובת היולי הקדום. סתם, זה בא לו כך. טוב. מהפסוק ואף גם זאת, אין משמע הבטחה. איפה הקדוש ברוך הוא הבטיח לאבותינו? הרי כמעט נשמדנו במדבר לו למשה בחירו. ומה פירוש נתחייבו שונאיהם של ישראל כליה? איך אפשר אם הוא הבטיח לנו? תשובה, יש, כל פעם שאתה רואה שיש סכנת השמדה לאומה, זה מצד המעשים. וכל פעם שאתה רואה שההשמדה הזאת נמנעת, זה מצד הברית. לא, כי הוא אומר, ככה, לא מאסתי ולא גאלתי מחלותם להפר בריתי איתם. אז הוא אומר, איפה הקדוש ברוך הוא קראת ברית? על זה שהוא לא ישמיד אותם. ואם באמת יש ברית כזאת, אז איך יכול להיות שכמה פעמים היינו בסכנת השמדה? כן, התשובה היא, יש ברית מעצם זה שהוא בחר בנו. זאת הברית, כן? אבל יש, מצד המעשים היה ראוי, זה הכוונה, היה ראוי שתהיה כליה, ובסוף ניצלים. אבל יש גם חוקיות מתי הכליה הזאת יכולה להופיע. למשל, בימי מרדכי ואסתר, כאשר זרובבל בן שאלתיאל כבר נמצא בארץ ישראל עם קבוצה קטנה של עולים ראשונים, אבל עדיין רוב העם נמצא בשושן הבירה ובמקומות הרבה, אז באותו זמן יש גם סכנה של השמדה על ידי המן. טוב. מה? בחול, נכון, לא יודע, דווקא בחול. דווקא בחול, כן. השואל קורא לעצמו דואג, סוגריים לא האדומי. היהודים, הקהילות שנרצחו בגולה, הם חלק מהזהות הישראלית המקורית היום, אחרי קיבוץ הגלויות, עדיין חלקי. מיקומם חסר, מאיך נשלים את הצבעים החסרים כדי שנקבל לבן באמת. לבן, כל הצבעים כולם. ברוך השם, היום אין רעש. אתמול אי אפשר היה לשמוע את השיעור, והיו תקלות לאנשי המכון. תארגנו לנו את השיעור של הרב אתמול. תודה. אהה, טוב, בסדר. יש פה, אם כן, השאלה מתחלקת לשני דברים. האחת שאלה, השנייה טכנית. באמת אני מברך את זה שהיום אין הרעשים הנוראים שהיו אתמול של הקודחים. ואנחנו שמחים שהשיעור עובר על מנוחות.
בגלל ההפגנה שעשינו.
כן. דבר נוסף, איך נשלים את הצבעים החסרים באומה? זה באמת קשה מאוד. מי ייתן לנו תמורתו, אומרים לו? לא יודע איך נשלים. טוב, מה?
יש לנו שאלה שלא איך נשלים את הצבעים.
נכון.
מה? יש מקום לעשרת השבטים שבכלל לא בסיפור הזה?
ודאי שיש מקום לעשרת השבטים, ודאי בסיפור הזה. כתוב, והיום מאפיל ומאיר, אף הם עתיד השם להעיר להם. נכון? יש אפילו הפטרה כזאת, ואתה בן אדם, קח לך עץ אחד, נכון?
כן, זה נכון. אני מספיק מדמיין. זאת אומרת, בהנחה שכולם פחות או יותר ביחסים שווים, זאת אומרת, עוד 90% מעם ישראל שבכלל לא ידע שהוא שייך בסיפור הזה, וכשהתכנס לפוליון, אנחנו מבינים.
אתה אומר, כשיחזירו עשרת השבטים, אתה תצטרך להוכיח שאתה יהודי.
נכון.
או שאתה ישראלי, יותר נכון. כן? נכון? יעשו לך בעיות. כן. בבקשה.
בסוף התשובה שהרב ענה לאסף, הרב יכול לחזור, הנקודה של תיאור המהלך הזה של השאר, שנסגר, ונסגר.
אתה רוצה שנחזור על נושא השער וזה? מה זה קשור לשאלה של אסף? אני לא הבנתי את השאלה. אתה יודע, תסביר לי מה הייתה השאלה של אסף, אז אני אוכל. חלון, אני מבין, כן. חלונות, אמרתי, לקראת סוף הגלות, נסתמים. יש כל מיני רמזים לכך שהגיע הזמן לצאת. בסדר? אמרתי, אז כבר התחיל פה ויכוח עם היהודי היקר היושב כאן. כן, אמרתי ש... יש קצת פרשת דרייפוס, קצת פרעות קישינב, קצת התעוררויות מפה ומשם, יש אפילו בשנת בתמר, כל מיני יהודים שעולים מכל מיני מקומות ולא יודעים בדיוק למה הם עולים. כן, באו ממרוקו, באו מתימן, באו מרוסיה באותה שנה, בלי תאום ביניהם. מה? שנת בתמר. כן? כן, שנת בתמר, 1882. כן, מה אתה? לא, בשנת בתמר היה באופן סימולטני משלוש גלויות. גם מתימן, גם ממרוקו, וגם מרוסיה. מרוסיה זה הבילויים, אם שמעת על זה. כן, ומרוקו תקרא בהקדמה של אוצר המכתבים של רבי יוסף מסס. מה? אפשר להכניס בויקיפדיה 1882, כך אומר לנו חיים. רק רגע, אז מה שקורה? חלונות הלכו ונסגרו. היה רמז צריך לצאת. התחילו לבוא, התחילה גאולה. כן? הצהרת בלפור, מנדט בריטי וכדומה. ואז יש התחלה של סילוק של ההשגחה מן הגלות. השער רוצה להיפתח, אבל אי אפשר לפתוח אותו, כי עדיין ממשלת החלונות. ואז החלונות ממשיכים להיסגר וגם אי אפשר להיכנס לשער. לא, לא, זה בדיוק מה שאומר רמח"ל. השער איננו נפתח כל זמן שיש חלון אחד פתוח.
השאלה השנייה זה בעצם, הרב אומר
שחבלי משיח, כמו חבלי לידה, שהם מולידים את הלידה. נכון. התוצאה של זה הלידה. והרב אומר שלא בהתחלת הגאולה,
כמה צעדים
נעשו בגאולה. זה מה שאני מסביר לך. מיד אחרי השואה, תוך זמן קצר, קמה מדינת ישראל. כן? הייתה לידה. נכון? עכשיו, יש פה שאלה מאת אחיו של לבן, כתובת תקועים עדיין בהר הגלעד. אפשר לי פעם לעשות אולי רשימה של כל ה...
זה בדרך,
גם בעצמים דוממים יש נפשות של ישראל. כמו הפחים הקטנים של יעקב, אתה התכוונת בוודאי לפחים בחף, לא בחטא כמו שכתבת. כן, גם שם יש. כן, מה אתה אומר?
סליחה, למה השאלה ובואו
את שאלה. דיברנו על זה שיש נשמות ישראל בכבשים של לבן. האם יש גם נשמות ישראל בפחים הקטנים? תשובה היא כן. כן, מה אתה אומר?
שתי שאלות.
שתי שאלות, א'.
אחד, הרב קודם אמר שכשיש איזה רב בחוץ לעצמו שער סגר מיו, אז זכות שנעמדת בשביל התלמידים, אבל זה המובטח לא מובטח שכביכול לא יהיה מצב שיש שער, אז אפשרי שתהיה שער.
נכון.
הרב בגרמניה היו מאות כאילו רבנים וחסידויות, ולמרות הכל, הזכות לא עמדה.
נכון.
השאלה השנייה, האדם כמו הרש"ר הירש, כשרואה שקורה כזה מצב של מתחילים להשתלב בחברה הגרמנית, מתחילים להשתלב באקדמיה וכו' וכו', אז הוא טוען שצריך להיות אור לגויים, כי הוא לא מבין שבאמת זה חלק מתהליך של סגירת החלונות ותחילה, כי בתקופה הוא התנגד לציונות, אז הוא ידע שיש פה תהליך של פתיחת שערים, אז הוא יכול להתעלם מדברי הרמח"ל.
טוב, שתי שאלות, אדוני שואל. שאלה ראשונה, מה שאמרתי, שלפעמים יש צדיק שיכול למנוע שואה. אתה אומר, הלו, באירופה היו צדיקים, חבל על הזמן, איך זה שהם לא מנעו? בסדר? שאלה שנייה, אתה שואל, איך הרש"ר הירש לא שם לב לדברי רמח"ל? כן. תשובה. נכון, לפעמים צדיק מגן, לא תמיד מגן. שתיים, לגבי זה שרש"ר הירש לא סבר כרמח"ל, כי הוא לא סבר כמוהו.
איך הגיע למסקנה שצריך להיות אור לגויים?
זה שצריך להיות אור לגויים, גם אנחנו אומרים. השאלה איך להיות אור לגויים. מה?
הוא אומר בתוך הגולה, להשתלב בין...
כן, ככה הוא אמר, והוא אפילו אמר לרב טלישר ולרב גוטמחר, שאמרו לו שהגיע הזמן להשיב את ישראל ציונה, הוא אמר, מה שאתם חושבים למצווה, אני חושב אותו לעבירה. יש מספר מקומות בכתביו שהוא אומר שכל צעד מעשי כדי להשיב את ישראל לארצם, זאת סטייה מן היהדות.
הוא מסתמך מהגמרא בכתובות?
בין היתר, הגמרא בכתובות וכדומה, כן, ודאי. זה נקרא להתפשל, עם כל צדקותו. כן, בבקשה, יואלה. נכון, לא הגיע. ברוך השם.
ברוך השם. אז איך צריך להבין את זה על סגירת החלונות? החלונות?
כן, סגירת החלונות זה על כלל ישראל. מה שאתה מדבר, קהילה הזאת או אחרת, זה פרט. כלומר, השואה נגעה לכל העם היהודי, כולל לאלה שלא היו בה. היא נוגעה ככולם. עכשיו, אם תשאל מדוע בחלקים אלה דווקא ובחלקים אחרים לא, זה נושא שצריך הרחבה. כן.
השאלה
הקודמת
שלי
הייתה
קשורה
לאמנציפציה
ואיך
הסנהדרין התייחס
לאותה
אמנציפציה,
לא
הבנתי למה זה קשור לשיעור. אתה שאלת על האמנציפציה, זה נכון. אבל השאלה, איך היו תהליכי האמנציפציה? כלומר, מבחינה היסטורית, מה זה היה הסנהדרין של נפוליאון, ולמה הוא כינס אותה, ומדוע הם התכנסו וכו' וכו'. זאת שאלה בשיעור על האמנציפציה. אני מזכיר את האמנציפציה רק בהקשר של שאלת ההשגחה. כלומר, זה נושא נלווה. זה לא הנושא של השיעור. זאת הסיבה שלא עניתי. ואני מבקש ממך מכילה, אבל אני מאוד קצור על העקרונות שלי בנושא שלך. טוב. עוד פעם דואג שואל, אין צדיק שיכול להגן על היהודים בגלות, אלא האור של השכינה אשר שב בציון משפיע גם על הגלות, אם כי באופן עקיף. אהה, זה נכון, כי היום יש איזה מין הדדיות בין מדינת ישראל לבין קהילות ישראל. הרי פעם, הגולה היא זו שהחזיקה את מדינת ישראל, היום מדינת ישראל היא זו שמחזיקה את הגולה. זה נכון. השואה נגרמה כפי שהרב מביא בחוברת את דברי רמח"ל, כן, החוברת שלי על השואה, כאשר הדלת עדיין לא נפתחה והחלון נסגר. כן, מחילה מכבוד הרב. אין שום צורך במחילה, כיוון שלא הייתה שום פגיעה. ובכן, אנחנו עכשיו... ממשיכים. כן, בבקשה.
לגבי סגירת החלונות וחבלי משיח, האם האינדיקציה שלנו זה פרעות גדולות או שזה ארץ ישראל? כי אם זה פרעות גדולות, אז הרי כל דור חושב שהגיעו הפרעות והנה המשיח. גם הרמב״ם בגיל התימן אומר שם לאנשים שזה בטוח חבלי משיח, ואם זה ארץ ישראל, אז איך הרמב״ם אומר להם שזה בטוח חבלי משיח, אם לא הייתה איזושהי נהרה לארץ ישראל?
אתה שואל ככה, האם רק הפרעות הם סימן לזה שצריך לצאת, או גם משהו שקורה בארץ ישראל, כגון התיישבות וכדומה, נכון? שוב, הפרעות זה מספיק. כל פעם שהיו פרעות גדולות, אמרו גדולי ישראל, זה סימן שצריך לצאת. כל פעם זה הזדמנויות, צריך לנצל. לא ניצלו. למשל, בתחילת האלף השישי, לפי המקובלים, זה הגיע הזמן. אז לא באים, יש מסעי הצלב. כן? בשנת... 1492, לפי חכמי הקבלה זה הערת חצות לילה, הזמן של הגאולה, לא רוצים לבוא, טרח גירוש ספרד. כן? וכדומה, יש כל פעם איזשהו תהליך. גם רבי יעקב עמדי אומר את זה. גם הרמב״ם, בזמן הרמב״ם הייתה ציפייה כזאת.
עכשיו
זה חוכמה לאחר מעשה? כן, זה חוכמה
לאחר מעשה, ברור. זה לא שלפני כן יודעים, תשמעו, כבר שלוש שנים, כך
וכך. לא, לא יודעים בדיוק, אבל יש הנהגה כללית, אנחנו יודעים. כי הרי מה עושה יעקב? הוא רואה שפני לבן אינם כתמול שלשום. אז הוא בורח. כן? לפני כן לבן היה סימפטי, נחמד וזה. פתאום לבן עושה לו פרצופים, בורח. זה
יכול להיות כל העדר.
איך אנו מובטחים שלא תהיה שואה בארץ ישראל לאחר חזרה מהגלות? שואה כדוגמת מה שמבטיחים לנו האיראנים, וכי שיחה בטלה שלהם כתורה שלמה שלנו, כן? וגנותי על העיר הזאת להושיעה למעני ולמען דוד עבדי, אמר ישעיהו הנביא. זאת תשובה ועוד איך. מה, למה?
זו התשובה.
הנה, אתה רוצה לראות, סליחה.
מספיק, הפרידו אותנו עם האיראני.
למה צריך להוציא את הפסוק? אני אומר, השאלה שהוא שואל היא שאלה של פעם. הוא שואל, איך אנחנו יכולים...
הוא שואל, מי מבטיח? אז אני אומר לך מי מבטיח. ירמיהו הנביא, אתה רוצה לקרוא את ירמיהו? ירמיהו זה גם טוב? ירמיהו זה מקור או זה לא מקור? הוא תמיד חכם או לא? תגיד.
סליחה, מי אמר שירמיהו מדבר על הבית השלישי ולא הבית הרביעי או החמישי?
בוא נבדוק, הרמב״ם אומר את זה. וכשהוא מפרש את הפסוק הזה, רגע. נקרא את ירמיהו ונראה על מה הוא מדבר. ונראה אם הרמב״ם צודק בזה שהוא הבין אותו על בית שלישי. בסדר? טוב. הדבר אשר, פרק למד, הדבר אשר היה אל ירמיהו מאת השם למור, כה אמר השם אלוהי ישראל למור, כתוב לך את כל הדברים אשר דיברתי אליך אל ספר. כי הנה ימים באים, נאום השם, ושבתי את שבות עמי ישראל ביהודה, אמר השם. אז זה ושבתי את שבות עמי ישראל ביהודה. מדינת ישראל.
ואני מבין את ישראל ביהודה, לפסות השבטים, השם עדיין. יהודה אני מבין, ישראל, עדיין לפעורה על אותו בסיס.
יש פה גם שאלה, מה אם שהאיראנים זוממים עלינו? רגע, לאט לאט, רגע. אני אקרא את הפסוקים, אחרי זה נראה אם יש עדיין קושיות על הפסוקים. והשיבותים אל הארץ אשר נתתי לאבותם, וירשוה. מלחמת ששת הימים. כובשים את הארץ. מצוין. אז אם אני רואה שהפסוק הולך ונהיה יותר טוב, אז אני מניח שהפסוק הבא... יהיה עוד יותר טוב, נכון? ומה כתוב? ואלה הדברים אשר דיבר השם אל ישראל ואל יהודה, כי כה אמר השם, כל חרדה שמענו. מה? אמרת, וירשוע, הכל בסדר? פתאום חרדות? פחד. ואין שלום. מה זה ואין שלום? מישהו הבטיח שלום? כנראה שמישהו הבטיח שלום, ואין שלום. וואו. שאלו נא וראו אם יולד זכר. מדוע ראיתי כל גבר ידיו על חלציו כיולדה, ונהפכו כל פנים לירקון? הוי, כי גדול היום ההוא מאין כמוהו, ועת צרה היא ליעקב. הנה, הפסוק המפורסם זה פה. וממנה יבשע. והיה ביום ההוא נאום השם, צבאות, אשבור עולו מעל צוואריך ומוסרותיך הנתק, ולא יעבדו בו עוד זרים, ועבדו את השם אלוהם ודוד מלכם אשר הקים להם. ואתה אל תירא עבדי יעקב נאום השם ואל תחת ישראל. כי הנני מושיעך מרחוק וזרעך מארץ שביים. ושב יעקב ושקד בשאנן ואין מחריד. כי איתך אני נאום השם להושיעך. כי אעשה חלה בכל הגויים אשר אפיץ אותיך שם. אך אותך לא אעשה קלה. סימן שמדובר בזמן שיש חשש כזה. ויסרתיך למשפט ונקה לו הנקקה. עכשיו, הפסוקים האלה, אם כן, מדברים על זה שאחרי שיבת ציון יש סכנה באמצע המהלך של כליה. ודאי שזו שיבת ציון שמדברים עליה, אלא על מה?
הרב, זה פירוש ציוני, מה יהיה הרב?
מה?
יהודה וישראל, ישראל גלו עוד לפני יהודה.
נכון,
זה משהו. איפה
עשרת השבטים שחזרו? איפה עשרת השבטים שחזרו? אתה רוצה שאני אגיד לך איפה? אתה רוצה שאני אגיד לך כן או לא? כן, האתיופים הם שבט דן, שבט מנשה. יש לנו כבר כאלה שבאו, ויש יהודים מהקווקז שרואים שהם מעשרת השבטים. בקיצור, יש בנו מכל עשרת השבטים, אל תספר לי סיפורים. כן? עכשיו, יש פה שאלה.
אבל זה הרב, זה פירוש ציוני מה שהרב.
זה פירוש? כן, לפי התורה.
נכון. אבל מה יהיה עם מסתמרים פה, איך יפרשו את הפסוקים האלה?
בעיה שלהם? שאל אותם. עכשיו, השואל... מה?
לא קשור אליהם, מה נעשה? אין לי
פי שאול. יש, אני נותן לך כתובת,
מה אתה רוצה? לגבי מה שאמרת, הייתה פה מילה קטנה שלא רק יכבשו, בנוגע לששת הימים, אלא גם יירשו.
נכון.
עכשיו, בששת הימים אמנם כבשנו, אבל לא יירשו.
לרשת פירושו לכבוש בעברית.
ולהשאיר את כל העמים העוינים האלה שם בשטח?
זה בעיה אחרת, זה לא התיישבנו. יש וירשתה וישבת בה. אז דווקא וירשתה קיימנו, וישבת בה לא קיימנו.
ומה עם הקירה מגוש קטיף? הקירה
אני דיברתי על זה כמה פעמים.
אבל זה חזר אחורה.
לא, זה, הכל כתוב בפסוקים האלה, רק צריך ללמוד את זה, זה לא הנושא כעת. אני דיברתי, ניתחתי את הפסוקים האלה דווקא. טוב.
איפה?
בהזדמנויות שונות, גם בשיעור על פרשת אמור. יש שיעור על פרשת אמור, אני מלמד הרי ספר ויקרא. לפני לא זמן או לא רב דיברתי על פרשת אמור, לימדתי שם על הפסוק לא תחלה פאת שדך. אז שם דיברתי גם על הגירוש מגוש קטיף. טוב, אליעזר תלמידך, והיטלר לא דיבר דברי הבל, להבדיל. הרב אמר בזמו, בזמנו, או בזמן הגירוש, הוא יכל להביא הרבה דרשות שלא יהיה גירוש ולא עשה זאת. הדרשות לא מחופפות את המציאות. כן, ודאי שדרשות לא מחופפות, אבל הנבואות כן. הרי הנביאים לא סתם כתבו. הנביאים אמרו דברים מפורשים. הנה, פה הוא אומר לך, ויסרתיך על המשפט, ואחבך לא יעשה קלה. זה כתוב מפורש, לא?
הרב חושב שהרב אמרה איזה שהם נבואות כאלה ואחרות, בזמנו, ולא חשב שעכשיו הם
מתקיימות
באותו זמן שלו?
הרמב״ם באיגרת תימן אומר על הפרק הזה שאני קראתי שהוא נאמר על ימות המשיח בזמן מלחמת גוג ומגוג. עכשיו, הדד בן בדד המכה את מדיין שואל, האם בין סגירת החלונות ופתיחת השער הייתה אפשרות למחיקת שונאיהם עם ישראל כליל? לא, ממש לא, ודאי שלא, אבל משהו קשה, כן. טוב, מה?
זה
חבר בבולים
כאן, יש
מדלן. לא, הוא קורא לסרט הדד בן בדד המכה את מדיין. טוב, מבסוט מאה.
טוב.
אתה אומר, זה מישהו אחר כל פעם? אני חשבתי שזה תמיד אותו אחד. כן. טוב. אגב, זה שזה גאולה האחרונה, זה מפורש בתלמוד הירושלמי. יש פה שאלה. מה מצב פתיחת החלונות השער הראשי בימינו? אצלנו, השער ממש פתוח פתוח. יש מדינת ישראל, יש מיליוני יהודים, רבים מאוד בארץ ישראל.
יש הבדל בין ירושלים
לשער הארץ? האם יש הבדל בין ירושלים לשער הארץ? מזו בחינה? האור, ודאי מה, וכי יעלה על דעתך שבירושלים יש אור כמו בכל מקום. יש אור עוד יותר גדול. זאת אומרת, פעם אחת אני הייתי עם איזה גוי, מהמזרח הרחוק, גם עם תפיסה רוחנית מאוד גבוהה. הייתי איתו בכותל בשעה 4-5 בבוקר, משהו כזה, לפני הזריחה, ולפני אפילו עמוד השחר. תסתכל לומר, יש פה אור שאין כאמור בכל העולם כולו.
רוצה לעשות רושם על הרב פה.
לא, אני דווקא עשיתי לו אותו. רק שנייה, יש פה שאלה של חנן מצפון הירח. ואחת ההרצאות של הרב בנושא השואה, אם תמשיכו אני לא אקרא את שם השואל, מגיע לכם, טוב. באחת ההרצאות של הרב בנושא השואה, הרב אמר שאלו שאומרים שהשואה התרחשה בגלל שדיברו בשעת חזרת השץ או דברים כאלו, הם פשוט הופכים את הקדוש ברוך הוא לבעל מכולת עצבני, שברגע שמתמלא הכרטיסייה של החוב מפוצץ הכל. אבל מצד שני, ההסבר שמיליון יהודים נרצחו בגלל שחררו את העלייה או לא, והשאר נסגר, נראה גם הסבר לא מניח את הדעת. אני מסביר. השאלה, טוב מאוד ששאלת. אני מעולם לא אמרתי שהשואה היא עונש על משהו. כלומר, מה שאני התנגדתי לו בשיעורים על השואה, זה האמירה שהשואה היא עונש על משהו. לא, היא לא עונש. מדוע? בגלל שהיא מעבר לכל פרופורציה, לכל חטא שאפשר היה להעלות על הדעת. זה גם עושה את הקדוש ברוך הוא להמתני נורא. אלא מה שאני אמרתי זה שהשואה היא תוצאה של מצב. כלומר, יש לנו מצבים בהיסטוריה שבהם אנחנו חשופים לסכנה. אבל יש אפשרות גם למנוע את הסכנה. עכשיו, והבאתי כדוגמה, מה שקרה בזמן מגילת אסתר. במגילת אסתר זה בדיוק המקרה הקלאסי. יש שם שואה, אבל היא נמנעה. איך היא נמנעה? למרות שהנתונים בשטח היו שהשואה הזאת יכולה להיות. שהרי המן מופיע בדיוק בזמן שהתחילו להתקבץ בארץ ישראל, זרובבל בן שאלתיאל עושה את העבודה, ובאותו זמן איש יהודי היה בשושן הבירה. כן? כלומר, יש איזה מין מתח כזה בין הגלות לבין ארץ ישראל, ואז השואה עלולה להופיע. אבל היא נמנעה. איך היא נמנעה? לך כנוס את כל היהודים. האחדות היא זו שמצילה את האומה. אז כנראה שבגלל השואה לא הייתה אחדות. עכשיו, מעולם...
היום יש?
היום ודאי שיש אחדות.
יש אחדות?
ודאי שיש אחדות.
איזה אחדות יש?
יש צהל. צהל אחד בכל עם ישראל. אז שמת לב לזה, הרי זה דבר מדהים. והוויכוחים שיש היום במדינת ישראל הם כאלה חריפים, שבזמן בית שני, מזמן היו עושים פה ארבעה צהלים.
יש כאלה, אבל שמקיעו להם צהל לבד.
למה צהל זה אינדיקציה?
כי זה אומר שכולם מוכנים להיהרג בשביל כולם.
מה זה כולם? מה זה כולם, הרב?
כל מי שיש לו פנקס מילואים.
כל מי שהולך לצהל, ומי שלא הולך?
כל מי שהולך לצהל, וגם מי שלא הולך, הוא אומר, אני לומד תורה וזה מציל אותם. בין שזה נכון ובין שזה לא נכון.
ומי שלא עושה את זה ולא את זה?
מי שלא עושה את זה, הוא לא מקים צהל אלטרנטיבי. זה גם טוב. בדיוק.
לא, לא, הרב, לא, זה בריחה.
מה? זה לא נכנס. אני לא בורא, אני הרבה שאני מסביר שאתה עכשיו מתעסק בקטנות. רק רגע.
לא, לא קטנות.
רק רגע,
אבל... דבר יש את צהר, זה לא חדור.
אני באמצע להסביר משהו על השואה, כי אני חושב פה, השאלה היא רצינית מאוד, צריך לדבר את זה. להגיד שהשואה היא עונש על משהו, זה פשוט לא להבין בפרופורציות. אלא מה שכן, שיש, לשואה יש חוקיות, יש לנו חוקיות היסטורית, שאומרת מתי דברים כאלה עלולים להתרחש, לא בגלל שרוצים להעניש מישהו, אלא בגלל... שההשגחה מסתלקת כחלק מהחוקיות של סדרי ההשגחה והדברים כבר נכתבו מראש, יש לנו חוזה כתוב, זה הכל.
זה עוד יותר גרוע להגיד שזו תוצאה של הנהגת השם ולא תוצאה של
איזשהו עונש. לא, זה לא גרוע בכלל. זה בא לומר שיש להיסטוריה קווים כלליים, והקווים הכלליים האלה עלולים גם להביא קטסטרופה. רק רגע. קלה לא תהיה, אבל עדיין יכול להיות מה שהיה ביציאת מצרים, ש-80% מישראל מת במכת החושך. גם בהתקפה גרעינית איראנית זה עשוי חס ושלום לקרות. חס וחלילה, חס ושלום, מה פתאום? ומה אתה אומר, יהודה?
ככה
לא
אומרים.
רק רגע.
אני לא יכול
לקרוא
כל דבר.
רק רגע, יש משהו מישהו מאחוריך. כן, לפרט.
מה?
לפרט. עכשיו, ודאי, אבל... יעיין כבודו בספרו של רמח"ל, הנקרא דעת תבונות, נכון? שם הוא מסביר שאי אפשר לצמצם את כל ההנהגה האלוהית בעולמו רק לשאלות של שכר ועונש, מה שנקרא הנהגת המשפט. יש גם הנהגה אחרת, הנקראת הנהגת הייחוד. אז מה, תגיד עליה אבי דינה בלה דינה? לא.
כן, בסדר, אבל גם לפי הנהגת הייחוד, אז שיהיה, זה חייב... גם לפעול בתוכו את הנהגת
המשלה,
זאת אומרת...
לא, לא, לא. לפי הנהגת הייחוד יש צדיק ורע לו. ויש רשע וטוב לו. שכחת שיש גם גמרא כזאת מסרת ברכות, שאומרת שמשה רבנו שאל את השאלה הזאת, יש מחלוקת תנאים אם הוא קיבל תשובה או לא. עד כמה שאני זוכר. כן, בבקשה, אדוני.
מה שרציתי לשאול, זה בנוגע למושג ששמעתי של הסתר פנים. לפי הדימוי הזה של החלונות והשער, אז כאשר החלונות נסגרים והשער לא פתוח, אז בעצם יש איזה מה שנקרא הסתר פנים, כלומר אלוהים לא מתערב בנעשה, ולכן אין פה עונש מבחינת השואה.
אז מה השאלה?
האם ההסתר פנים, המושג הזה של הסתר פנים באמת מתייחס לעניין הזה ש... החלונות
נסגרו
והשער עוד לא...
כן, כן, זה בדיוק, זה קשור. כן. כן, בבקשה. אני אגב לבית העולם אמר, שער
פתוח, פתוח,
בטח מדינת ישראל, כמו שמדינת ישראל, כמו שמדינת ישראל,
כמו שמדינת ישראל, כמו שמדינת ישראל, כמו שמדינת ישראל, כמו שמדינת ישראל,
בטוח, 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 התחמת מדינה. ודאי, כי... כן, אז לא הבנת מה שאני אומר. אז אני אסביר. החלונות נסתמו כולם. כן, בשואה. כן? ומאז נפתח השער בהקמת המדינה, נקודה. זה אנחנו כבר אחרי זה.
כן?
כן, בטח.
רב, ציין מקור ירושלמי, משהו זה הפי של...
אמרתי, כן, יש ירושלמי מפורש, שמדינת ישראל לא תחרף. זה במסכת שביעי, פרק שישי, הלכה א'. כן, הלכה א'.
לא חשוב מה נעשה, לא תחרף.
כן, מפורש. זה מפורש. איך כתוב? איך כתוב שם? ויטיבך וירבך מאבותיך. אבותיך הייתה גלות אחרי גלותה. אתה, משאתה נגאל, אינך גולה יותר. מפורש לירושלים. עכשיו, רגע, רגע. לגבי... מה שכן יכול להיות, יש מה שנקרא מושג כזה, הריגת משיח בן יוסף, אם שמעתם על המושג הזה. מה זה הריגת משיח בן יוסף? זה טענה, איזה שקיעה, איזה מין התמעטות. כמו שאנחנו אומרים בימינו. דברים כאלה יש.
וזה
יכול להיות התשובה לדבריו שאמר... בוודאי. מה שהוא אומר שם, משהו אימתני כזה ש...
זה יכול להיות.
מה?
אבל אמרנו את כל היולד יהיה כזה.
לא, אני אמרתי לו שמצב כזה של כמעט חורבן תותד, דבר כזה לא יכול להיות. תראה, יש לצערנו מלחמות, אבל הקדוש ברוך הוא מתנהג ברחמים. שבתי לציון ברחמים. לא? לא... הרי, אתה יודע, מספר החיילים, בצערנו, שנהרגו מאז הקמת המדינה ועד היום, זה היה מה שהרגו ביום אחד באושוויץ. אבל איך את זה? יש את זה. כן? כן.
זה תשובה בתשובות הגאונים שם, במוצר הגאונים על סוכה.
כן.
שהוא אומר, אחרי שישובו לפה, לארץ, אז יהיה צרות קשות, ויצטרכו לפרוח למדברות,
כן, כל זה רומז לשואה, כל מה שאמרת, כל מה שאמרת עכשיו.
אבל הוא אומר לא, שם הוא אומר שבאחרי שיבואו לכל הארץ.
נכון, אחרי שיתחילו לבוא. נכון, אתה צודק. הרי כל המקורות האלה של המבנים הגאונים, זה גם מוזכר ברעבד על מסכת עדויות, שאומר שמה שיעברו דרך מדבר העמים. הביטוי מדבר העמים מוזכר בספר יחזקאל. ואם תראה שם את ההקשר, תראה שזה בדיוק על זה מדובר. בדיוק ההקשר של השואה. טוב, עד כאן להיום.